Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 136, השישה בדצמבר 2013, המהפכה הסלולרית. הפרק בחסות וויקס, אחת החברות המובילות בעולם בפיתוח כלים לבניית אתרים. וויקס מציעה למפתחים סביבת פיתוח גמישה וחנות אפליקציות חדשה שתיתן במה איכותית לאפליקציות שלכם. פרטים נוספים בסוף הפרק. כפי שרובכם ודאי יודעים, אלכסנדר גרם בל המציא את הטלפון. מעטים שמעו על המצאתו הנוספת, מכשיר שפיתח בעזרת הכסף שהרוויח מהמצאת הטלפון. מכשיר שבל עצמו כינה ההמצאה החשובה ביותר שלי. הפוטופון. הפוטופון היה טלפון, או נכון יותר לומר מערכת תקשורת, שבה כל מועבר על גבי קרני אור ולא כזרמי חשמל בכבלי נחושת. עיקרון פעולת המכשיר היה גאוני בפשטותו. מראה עגולה אספה את קרני השמש והקרינה אותם אל מקלט מרוחק. הדובר שוחח אל תוך אפרכסת וגלי קולו היו מרעידים את המראה. עקב כך הייתה עוצמת האור המוקרן אל המקלט משתנה קלות, ומעגל חשמלי במקלט היה מתרגם את שינוי העוצמה הזהירים בחזרה אל גלי קול. בל בנה את המערכת בפועל בשנת 1880, והיא פעלה טוב כל כך עד שהוא סיפר שעוצמת הקול שהפיק המקלט הכאיבה לאוזניו. בל קיווה שהפוטופון יחליף את הטלפון הקווי מבוסס חוטי החשמל, עוד לפני שהטלפון הקווי יספיק להיכנס לשימוש בקרב הציבור הרחב. בל אפילו רצה לקרוא לביתו השנייה בשם פוטופון, אם כי למזלה של הילדה ההצעה נדחתה על הסף. הפוטופון זכה להצלחה מסוימת במלחמת העולם הראשונה והשנייה, בעיקר כאמצעי תקשורת בין ספינות. אבל הטווח המוקבל שלו היה באוכריו, ומעולם לא זכה להצלחה מסחרית. עם זאת, במבט לאחור, אפשר לראות כי תחושת הבטן של בל הייתה מוצדקת, שכן ברגע שהפך הטלפון האלחוטי למציאות, הוא כבש אותנו בסערה. רק 30 שנה עברו מאז נחנך השירות הסלולרי הראשון בארצות הברית, וכיום כמעט כל פינה מאוכלסת בעולמנו, פרט אולי לאזורים המרוחקים והנידחים ביותר, היא חלק מרשת תקשורת אלחוטית גלובלית. תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו הייתה מוכרת כבר בשלהי המאה ה-19 בעקבות עבודתם של חלוצים כמו טסלה ומרקוני. בעשורים הראשונים של המאה ה-20 עוד היו משדרי הרדיו והמקלטים גדולים וכבדים כדי שניתן יהיה לשנע אותם ממקום למקום בנוחות, אבל לאורך זמן הפשילו טכנולוגיות שאפשרו להקטין אותם במידה ניכרת, ובשנות ה-30 כבר היו מכשירי קשר ניידים מותקנים במכוניות משטרה, אמבולנסים וניידות לכיבוי אש. אבל מכשירי קשר אלה לא היו טלפונים ניידים. מכשיר קשר נייד טיפוסי יכול ליצור קשר עם תחנת הבסיס שלו, למשל תחנת כיבוי האש, אבל כדי להיחשב לטלפון נייד, על המכשיר להיות מסוגל להתחבר אל רשת הטלפוניה היבשתית. דהיינו, הוא צריך לאפשר למשתמש ליצור קשר עם טלפון רגיל, ולא רק אל מכשירי קשר אלחוטיים אחרים.
New York, calling all cars for a preview of tomorrow.
הטלפון הנייד האמיתי הראשון נכנס לשימוש בסביבות 1945, ובדומה למכשירי הקשר שקדמו לו, הותקן גם הוא במכוניות.
A tiny radio transmitter sends your voice out over the airwaves to the nearest central station, where regular telephone operators can connect you with any telephone on land or sea.
לא בכדי ניתן היה להתקין את הטלפונים הניידים בתוך מכוניות בלבד. המשדר והמקלט היו כל כך גדולים, עד שהם תפסו את מרבית המקום בתא המטען של הרכב. צריכת החשמל שלהם הייתה כל כך גדולה, עד שאפשר היה לשוחח בטלפון הנייד רק כשמנוע המכונית היה מונע, וגם אז הפנסים הקדמיים התעמעמו באופן בולט. אבל למעשה, חסרונם הגדול של הטלפונים ברכבים לא היה משקלם או צריכת האנרגיה שלהם, כי מספר המשתמשים המועט שהיה יכול להשתמש בהם בו זמנית. במנהטן, למשל, היו כ-300 מנויים לשירות בלבד, ובכל רגע נתון יכלו רק 3 מהם לנהל שיחות טלפון. משתמש רביעי שביקש לחייג, נאלץ להמתין עד שאחד מהשלושה סיים את השיחה, ואז לקוות שהוא היה זריז מספיק כדי לתפוס את הקו לפני שמישהו מ-296 המנועים האחרים יקדים אותו. החמירה את המצב העובדה שהתקשורת במערכת הייתה גלויה לחלוטין לכל מי שהיה ברשותו טלפון נייד. אם ביקשת לשוחח על נושאים רגישים כמו חיי אהבה או סודות עסקיים, היה עדיף שתשתמש במילות קוד אם לא רצית שכל העיר תדע עליהם למחרת. אבל למרות כל המגבלות והחסרונות, ולמרות שמחירה של דקת שיחה היה אסטרונומי ממש, הביקוש לטלפונים ניידים היה גדול מאוד, ורשימות ההמתנה מנו אלפים רבים. היו בעלי מקצוע רבים, מרופאים ועד בעלי עסקים, שהיו מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי ליהנות מהזמינות שהציעו הטלפונים הניידים, מוגבלת ככל שהייתה. הטלפון הנייד הפך לסמל סטטוס מובהק. With a special perch for a secretary, a typewriter, a stock ticker, a dictating machine, a mobile dream office where he can think big. אגדה אורבנית מפורסמת מספרת על הסנטור לינדון ג'ונסון, לימים נשיא ארצות הברית, שהיה מקפיד להתקשר ליריב פוליטי שלו מהטלפון הנייד. כשיריבו הצליח סוף סוף להשיג מספיק קשרים כדי לקבל טלפון נייד משל עצמו, הוא התקשר ללינדון ואמר לו, היי לינדון, אני מדבר מהמכונית שלי. תמתין רגע, השיב לו ג'ונסון, יש לי שיחה בקו השני. מי שיזמה את הקמת מערכת הטלפונים הניידים למכוניות, הייתה חברת American Telephone and Telegraph, או בקיצור AT&T. AT&T, שהעסיקה בסי פריחתה כמיליון עובדים, הייתה צאצא של החברה שהקים אלכסנדר בל במאה ה-19, ובמשך חלק ניכר מהמאה ה-20 שלטה ללא מיצרים על תשתיות הטלפון בארצות הברית כולה. השאלה המתבקשת היא, אם הביקוש לטלפונים הניידים היה כה גבוה, מדוע לא הרחיבה AT&T את השירות והפכה אותו לזמין יותר עבור הציבור כולו? הסיבה הייתה שידיה של AT&T, על כל עוצמתה הכלכלית והטכנולוגית, היו קשורות. כדי להבין מדוע, עלינו ראשית להבין כיצד עובד הרדיו, או במילים אחרות, כיצד ניתן להעביר מידע כמו דיבור באופן אלחוטי. המידע בתקשורת האלחוטית מועבר על גבי קרינה אלקטרומגנטית. כולנו מכירים קרינה אלקטרומגנטית. האור שמגיע מהשמש ושבוקע מהמנורה הוא סוג של קרינה כזו. גם גלי רדיו הם סוג של קרינה אלקטרומגנטית, כזו שאנחנו לא מסוגלים לראות בעינינו, אבל אנטנות יכולות לקלוט בקלות. ההבדל בין סוגים שונים של קרינה אלקטרומגנטית, למשל אור נראה וגלי רדיו, הוא בתדר שלהם. מבלי להיכנס לפרטים, נזכיר שקרינה אלקטרומגנטית היא סוג של גל, כמו גלים בים, ותדר הוא מדד לצפיפות הגלים. תדר גבוה פירושו גלים צפופים וקרובים זה לזה, ותדר נמוך פירושו גלים ארוכים ומרווחים. כיצד ניתן להעביר מידע על גבי קרינה אלקטרומגנטית? נניח לשם ההסבר שהמשדר שלנו פולט תדר אחד מסוים ללא הפסקה, כמו צפצוף קבוע וממושך. כעת נחבר אל המשדר כפתור. לחיצה על הכפתור תפסיק את הצפצוף, וברגע שנרים את האצבע, הצפצוף חוזר. אם נלחץ לחיצות קצרות וארוכות לחילופין, הצפצוף הארוך שלנו יהפוך לסדרה של צפצופים, כמו קווים ונקודות. אם המילים קוד מורס עלו בראשכם, לא טעית. הקווים והנקודות שיצרנו באמצעות לחיצות הכפתור הן דוגמה לאפנון או הלבשת מידע, במקרה הזה אותיות בקוד מורס, על גבי התדר המשודר. אדם שברשותו מקלט שמכוון לאותו תדר, מסוגל לפענח את שדר המורס ולחלץ ממנו את המידע ששודר. זה העיקרון שעומד בבסיס תקשורת אלחוטית מכל סוג, משידורי גלגלץ ועד תקשורת לוויינים, וכך גם פעלה רשת הטלפונים הניידים שהקימה AT&T בשנות ה-40. בכל עיר שבה הוקמה המערכת הוצבה אנטנה בודדת על גג בניין גבוה, ובאמצעותה נוצר הקשר עם כל הטלפונים הניידים בעיר. אבל מה יקרה אם מישהו יחליט להפעיל משדר משלו ולשדר קוד מוס על אותו התדר בדיוק? שתי התשדורות התמזגו לרצף של קווים ונקודות, המקלט לא ידע להבחין בין שני המקורות, והתוצאה תהיה שדר מבולגן וחסר משמעות. הדבר דומה לשני רמקולים במסיבה רועשת שמשמיעים כל אחד שיר אחר. התוצאה תהיה קשקוש מוזיקלי חסר פשר, תופעה שמוכרת גם בשם להקת בנים. אותו הדבר יקרה אם שני טלפונים ניידים ינסו לשדר בו זמנית על אותו התדר. שני השידורים יפריעו וישבשו זה את זה, כמו שתי תחנות רדיו שמשדרות על אותו הערוץ, ושיחות הטלפון ייקטעו. מי שאחראי למנוע מצב שבו שני גורמים שונים מנסים לשדר בו זמנית על אותו התדר, הוא הרשות הממשלתית. בישראל זהו משרד התקשורת, ובארצות הברית זהו ה-FCC. הסוכנות הפדרלית לתקשורת. ה-FCC מקצה לכל הגופים הרלוונטיים, תחנות רדיו, יחידות צבאיות, חברות מסחריות וכדומה, תדרים יהודים עבורם, ובכך הוא מבטיח שלא תהיינה הפרעות הדדיות. במקרה זה, ה-FCC הסכים להעניק ל-AT&T רק כמה תדרים בודדים בלבד עבור רשת הטלפונים הניידים, וזו הסיבה שרק נהגים בודדים יכלו לשוחח במכשיריהם בו זמנית. בהחלטתו זו דן ה-FCC את הטלפונים הניידים לגסיסה ארוכה וכואבת. עם רק כמה מאות לקוחות בכל עיר, הסיכוי לרווח היה אפסי, ול-AT&T לא הייתה מוטיבציה כלכלית להמשיך ולפתח את הטכנולוגיה. פרט למספר שיפורים הדרגתיים ומתונים לאורך השנים, מערכת הטלפונים הניידים נותרה כמעט ללא שינוי ועם אותה קיבולת אפסית של שיחות במשך כמעט 40 שנה עד תחילת שנות ה-80. יש מי שטוענים שאלמלא הקצה ה-FCC מספר זעום כל כך של תדרים ל-AT&T, טכנולוגיית הטלפונים הניידים הייתה פורחת ותופסת תאוצה כבר בשנות ה-70. מדוע סירב ה-FCC לבקשתה של AT&T ולא הקצה לה תדרים חדשים עבור הטלפונים הניידים? לקמצנות הזו במרכאות יש סיבה טובה. באופן תיאורטי קיימים אינסוף תדרי קרינה אלקטרומגנטית, אבל בפועל רק פלח מצומצם מתוכם מתאים לשידורי רדיו. קרינה בתדרים גבוהים מאוד, למשל, נחסמת על ידי האטמוספירה עוד בטרם היא מספיקה להתפשט למרחק רב. כפי שציינתי, גורמים רבים, מטלוויזיה ועד הצבא, מתחרים על הזכות לעשות שימוש בתדרי רדיו, אבל ספקטרום התדרים נחשב למשאב משותף השייך לאזרחי המדינה כולה, בדומה למים או אוויר. לכן, על ה-FCC ומקביליו ברחבי העולם, מוטלת החובה לוודא היטב שמי שמקבל הקצאת תדרים, עושה בהם שימוש מועיל לטובת הציבור כולו. לפעמים קל להגדיר מהו שימוש מועיל. למשל, מכשירי קשר באמבולנסים וניידות כיבוי אש הם בבירור אינטרס ציבורי מובהק. במקרים אחרים, קצת פחות ברורים מאליהם, ה-FCC צריך להפעיל שיקול דעת. במקרה הזה, ה-FCC היה צריך להחליט אם להקצות את התדרים הפנויים לטלפונים ניידים או לערוצי טלוויזיה חדשים. כיוון שטכנולוגיית הטלפון הנייד הייתה חדשנית וצעירה, ורק העשירים הרשו לעצמם להחזיק טלפון שכזה ברכב, בעוד שטלוויזיה מטבעה פונה לציבור רחב מכל שכבות העם, החליט ה-FCC להעדיף את הטלוויזיה. כך קרה שרשת הטלפונים הניידים נותרה זנוחה ומנוונת, ובסוף שנות ה-60 AT&T כמעט ושכחה מנה לגמרי. פה ושם עוד היו כמה קבוצות מהנדסים וטכנאים שתחזיקו את המערכת המיושנת משנות ה-40, אבל קבוצות זירות אלה נבלעו בתוך אלפי המחלקות והחטיבות שבחברה הענקית. AT&T הייתה עסוקה בלסייע לממשלת ארצות הברית להנחית אדם על הירח ולהתמודד במרוץ החימוש מול ברית המועצות. אף אחד לא התעניין בטלפונים ניידים. כמעט אף אחד. ג'ואל אנגל היה מהנדס אלקטרוניקה צעיר שהחל את הקריירה שלו ב-AT&T בפיתוח מוצרים לתחום החלל, אבל הוא עזב אותה לטובת חוזה מפתה בחברה אחרת. לאחר שנה וחצי התחבר לאנגל שהמעבר היה שגיאה ושהעבודה בחברה החדשה הייתה משעממת בהרבה ממה שחשב. הוא פנה אל AT&T וביקש לחזור. בקשתו נענתה בחיוב, אבל הוא לא חזר אל תחום החלל, אלא הוצב במחלקה שעסקה כן, ניחשתם נכון, בתחזוקת מערכת הטלפונים הניידים. למרות שתפקידו החדש הציב אותו רחוק מאוד מהתחומים המסעירים שבהם התמקדה החברה, אנגל לא היה מאוכזב. עולם התקשורת האלחוטית סקרן אותו מאוד באופן אישי. התרבות הארגונית ב-AT&T עודדה אנשים שרצו להעמיק ולחקור בתחומי העניין שלהם, והמהנדסים השקיעו שעות רבות, לפעמים אפילו כמחצית מסך כל שעות העבודה שלהם, בפרויקטים אישיים. הפרויקט האישי של ג'ואל אנגל היה תקשורת סלולרית. הרעיון העקרוני של מערכת התקשורת הסלולרית לא היה חדש בימיו של אנגל. את המודל הבסיסי למערכת כזו הגו עוד בשנת 1947 שני חוקרים עובדים של AT&T, ריי יאנג ועמיתו בעל השם ההולם דאגלס רינג. רינג ויאנג חיפשו דרכים להקל על מצוקת התדרים במערכת הטלפונים הניידים. התובנה המרכזית שלהם הייתה שהסיבה הראשית למצוקה הזו היא שבכל עיר הייתה רק אנטנה אחת בלבד ששירתה את כל המכשירים הניידים בעיר כולה. אם שני טלפונים ניידים שידרו על אותו התדר, גם אם כל אחד מהם ניצב בקצה הנגדי של העיר, הם עדיין הפריעו זה לזה, מכיוון ששידוריהם נקלטו בנקודה מרכזית אחת, האנטנה הראשית. רינג ויאנג הציעו להחליף את האנטנה הגדולה ורבת העוצמה באנטנות רבות וקטנות שיפוזרו ברחבי העיר. כיוון שהמרחק בין הטלפון הנייד והאנטנה הקרובה אליו ביותר יהיה קטן יחסית, הטלפון הנייד יוכל לשדר בעוצמה חלשה. שני טלפונים שנמצאים במרחק גדול זה מזה יוכלו לשדר במקביל על אותו התדר מבלי לחשוש שיפריעו זה לזה. כמו ההבדל שבין לחישה שקטה על האוזן ובין צעקה מהקצה השני של החדר. כל אחת מהאנטנות הקטנות תהיה אחראית על תקשורת מול טלפונים ניידים שנמצאים בתוך האזור הגיאוגרפי המצומצם שבקרבתה, כך שהעיר כולה תהיה מחולקת לתאי תקשורת קטנים, סלז בלאז, ומכאן מגיע המונח תקשורת סלולרית. החלוקה לתאים תאפשר שימוש יעיל יותר במספר המצומצם של תדרים שזמין למערכת התקשורת, שכן כעת כמה וכמה נהגים יוכלו לשוחח על אותו התדר, כל עוד הם נמצאים בתאים שונים ומרוחקים זה מזה ברחבי העיר. במקום 3 שיחות בלבד, ניתן יהיה כעת לנהל עשרות ואף מאות שיחות במקביל. השיחות מהמכשירים הניידים ינותבו למרכזייה הראשית שתחבר את המערכת הסלולרית אל מערכת הטלפוניה הקווית הרגילה. זו הייתה הצעה טובה, אבל הטכנולוגיה בשנות ה-40 לא הייתה בשלה מספיק כדי ליישם אותה. למשל, מה יקרה אם תוך כדי שיחה יתרחק הטלפון הנייד מטווח הקליטה של אנטנה אחת ויכנס לתא של אנטנה אחרת? כיצד תוכל המערכת לזהות את המעבר בין התאים ולהעביר את השיחה ביניהם מבלי שהיא תתנתק? בימים שלפני עידן המחשב, שליטה ובקרה כה מתוחכמים נראו כמו חלום רחוק. 20 שנה מאוחר יותר, כבר היו המחשבים נפוצים יותר, וג'ואל אנגל הרשה לעצמו לפנטז על מערכת מורכבת שכזו, אם כי עדיין על הנייר בלבד. הוא בילה את שעותיו הפנויות בפיתוח עקרונות תיאורטיים למערכת הסלולרית. למשל, כמה תאים נדרשים כדי לחסות עיר בגודל ממוצע, או מה יהיה שטחו של כל תא, וכמה תדרים נדרשים כדי לספק שירות סביר ללקוחות. באותו הזמן הכיר שני מהנדסים, דיק פרנקל ופיל פורטר, שעבדו גם הם על רעיונות דומים במקביל אליו. השלושה נפגשו באופן קבוע וגיבשו קווי מתאר למערכת סלולרית בסיסית. אם זה היה תלוי ב-AT&T, עבודת שלושת המהנדסים הייתה נשארת בגדר רעיון תיאורטי מעניין ותולו. איש בהנהלת החברה לא התעניין ברעיונות הישנים של תקשורת סלולרית, ומעטים אם בכלל זכרו שפעם, לפני המון המון שנים, AT&T ביקשה מה-FCC הקצאת תדרים כדי לפתח את מערכת הטלפונים הניידים. אך עד כמה שזה יישמע מפתיע, ה-FCC לא שכח את הבקשה. במהלך 20 השנים שחלפו מאז שהוקשה, הלכה והתחברה לאנשי ה-FCC עובדה בסיסית שמוכרת לכל אחד מאיתנו. לא משנה כמה ערוצים יש לך בטלוויזיה, עדיין אין מה לראות. הקצנת התדרים לטלוויזיה על חשבון הטלפונים הניידים לא הייתה טעות, אבל היא גם לא הביאה לקפיצת מדרגה באיכות התכנים על המסך הקטן, וה-FCC הלכה והתגבשה החלטה שהגיע הזמן לתת צ'אנס לטכנולוגיות חדשות. בשנת 1969, פנה ה-FCC ביוזמתו אל AT&T ושאל אותה, בניסוח שלי, אם נקצה לכם תדרים חדשים, מה אתם יודעים לעשות איתם? הפנייה המפתיעה הכניסה את הנהלת AT&T לפרץ פעלתני של התרוצצויות וישיבות קדחתניות. כולם ידעו שהקצאת תדרים חדשים הייתה הזדמנות נדירה שאסור לפספס, אבל באמת, מה אנחנו יודעים לעשות איתם? לא נדרש להנהלה זמן רב לגלות את העבודה פורצת הדרך שעשו ג'ואל אנגל ושני עמיתיו בזמנם הפנוי, והשלושה עברו ממש בין לילה מסטטוס של מהנדסים נמוכי דרג למומחים הגדולים ביותר של AT&T לעניין תקשורת סלולרית. הם השתתפו בדיונים בדרג סגני נשיא, אנגל קודם להיות ראש קבוצה שהוקמה במיוחד לצורך זה, ופרנקל ופורטר הצטרפו אליה אף הם. אם סינדרלה הייתה מהנדסת אלקטרוניקה, ה-FCC היה הנסיך על הסוס הלבן. אבל לא הכל היה פשוט וברור. ב-AT&T חששו שה-FCC לא מתכוון ברצינות להקצות להם תדרים. מה יקרה אם החברה תשקיע שנים של עבודה ומיליוני דולרים בפיתוח הטכנולוגיה, ובסוף ה-FCC יאמר, בניסוח שלי, אתם יודעים מה? בעצם סתם שאלתי, תשכחו מה תדרים. החברה דרשה מה-FCC התחייבות ברורה יותר, אבל חלפו 3 שנים נוספות עד שה-FCC הסכים להתחייב באופן מפורש להקצאת התדרים. העיכוב הזה היה מצוין עבור אנגל ואנשיו, שכן המרחק בין רעיונות תיאורטיים לבין תוכנית מעשית להקמת רשת סלולרית היה מרחק משמעותי. העיכוב נתן בידיהם די זמן כדי למצוא פתרונות לבעיות הכאובות ביותר, כמו למשל טכנולוגיה שמאפשרת לשתי אנטנות לזהות שהטלפון הנייד עובר מתא סלולרי אחד לשני, ולהעביר ביניהן את האחריות על המשך התקשורת, מבלי שהשיחה תתנתק או תשובש באופן מורגש. היו מספר סיבות לעיכוב בהחלטת ה-FCC. ראשית, אנשי רשות הפיקוח הממשלתית שקלו את העניין בעריכות ובכובד ראש, כיוון שהניסיון לימד אותם שקל תדרים, אבל כמעט בלתי אפשרי לקחת אותם בחזרה. שידורי הטלוויזיה הם דוגמה מצוינת לכך. בשנת 2009, ממש לאחרונה, החליטה ממשלת ארצות הברית שהיא מעוניינת לבטל את שידורי הטלוויזיה דרך האוויר, מה שמכונה שידור אנלוגי, ולהקצות את התדרים שהתפנו לשימושים אחרים. על פניו, זו החלטה הגיונית. ברור לכולם ששידורי טלוויזיה בלוויין, בכבלים או דרך האינטרנט עדיפים בהרבה מבחינה טכנולוגית על שידור טלוויזיה דרך האוויר. ובכל זאת, הממשלה נתקלה בהתנגדות רבה בבואה להעביר את החוק. בארצות הברית ישנם מאות אלפי צרכנים שעדיין מחזיקים ברשותם טלוויזיות מהדור הישן והם אינם ססים להשליך אותם לפח. על פי התחזיות, רק בשנת 2015 ייפסקו השידורים האנלוגיים באופן סופי. כמו שאמרנו, קל לתת תדרים, קשה לקחת אותם בחזרה. סיבה נוספת לעיכוב בהחלטה הייתה שהצורך במערכת טלפונים ניידים משוכללת ומורחבת לא היה מובן מאליו. אפילו בתוך AT&T עצמה היו מי שפקפקו בהיגיון הכלכלי של השקעה בפיתוח הטכנולוגיה הסלולרית. חברת מחקר שנזכרה על ידי AT&T כדי להעריך את הפוטנציאל העסקי של הסלולר, טענה בדוח שהגישה שאין כמעט שום שוק לשירותים סלולריים גם במחיר נמוך. למרבה המזל, הדוח נגנז והפיתוח המשיך בכל זאת. הסיבה השלישית הייתה התנגדות של מספר גורמים אחרים בשוק התקשורת האמריקני ליוזמת ה-FCC. מאזינים חדי אוזן אולי שאלו את עצמם מדוע פנה ה-FCC אל AT&T מלכתחילה? מדוע העדיף אותה על פני כל החברות האחרות והציע רק לה את התדרים החדשים? התשובה היא שמדובר שוב בנטייה של ה-FCC להעדיף את טובת הציבור על פני שיקולים של תחרות הוגנת או קפיטליזם. היות וספקטרום התדרים הוא משאב נדיר, ה-FCC העדיף להעניק אותו לחברת טלפוניה גדולה ומבוססת, בעלת המשאבים הנדרשים בכדי לפתח טכנולוגיה סלולרית חדשנית, במקום לחברה קטנה יותר שאולי תיכשל בכך. חברות תקשורת אחרות לא הסכימו לגישה הזו כמובן. הן חששו שמא המונופול המוחלט של AT&T על הטלפוניה בארצות הברית יאפשר לה להציע ללקוחות שלה את שירות הטלפון הנייד המשודרג במחירים כה נמוכים עד שאף חברה אחרת לא תוכל להתמודד מולה. חברה אחת במיוחד חששה מהשלכות התחרות מול AT&T. חברת גלווין תעשיות, גלווין מניפקטורינג קורפוריישן, הייתה אחת החלוצות בתחום התקשורת האלחוטית. בשנת 1930 בנתה החברה מכשירי קשר ניידים עבור רכבי משטרה, ובמלחמת העולם השנייה פיתחה מכשירי קשר ניסיים על הגב כמו תרמיל בשם ווקי טוקי, ומכשירי קשר אישיים שאפשר להחזיק בכף היד בשם הנדי טוקי. בישראל משום מה דבק השם ווקי טוקי דווקא למכשירי הקשר הידניים. מכשירי הקשר של גלווין נחשבו לאיכותיים ביותר, ובפרט זכו להצלחה גדולה מכשירי קשר ניידים למכוניות מסדרה בשם מוטורולה, מהמילה מוטור, דהיינו מנוע מכונית. המותג מוטורולה היה כה מוצלח עד שבשנת 1947 החליטה החברה לשנות את שמה למוטורולה. המודל העסקי של מוטורולה נשען במידה ניכרת על המומחיות והדומיננטיות שלה בשוק מכשירי הקשר הניידים, ולכן לה, יותר מלכל שאר החברות, היה הכי הרבה מה להפסיד מהשתלטות של AT&T על התחום הסלולרי. מוטורולה החליטה להילחם ב-AT&T בכל דרך אפשרית, ועל כל הצעה ורעיון שהציגה חברת הטלפוניה ל-FCC, הגישה מוטורולה התנגדויות והצעות נגדיות שיצרו סחבת ועיכובים בקבלת ההחלטות. אבל במקביל, ראשיה של מוטורולה זיהו את הפוטנציאל הטמון בתקשורת סלולרית. בפרט שני מנהלים במוטורולה דחפו את המחקר והפיתוח בתחום הזה וקידמו אותו ללא לאות. ג'ון מיטשל, המהנדס הראשי של מוטורולה בתחום התקשורת הניידת, ומרטין קופר, ראש חטיבת התקשורת של החברה.
We had been doing personal communication since World War II. We really understood this technology, we understood the market.
קופר, אז כבן 40, בילה את כל הקריירה שלו במוטורולה בפיתוח טכנולוגיות ניידות מסוגים שונים. בפרט הוא היה מעורב בפיתוח טלפונים ניידים למכוניות, אותה מערכת שבנתה AT&T לפני שנים. ההיכרות האינטימית שלו עם עולם הטלפונים הניידים, היכרות שצמחה מהשטח ונבעה מעבודה מול הלקוחות עצמם, העניקה לו יתרון מסוים לפני ג'ואל אנגל ועמיתיו. AT&T הייתה מאז ומתמיד חברה שהתמקדה בתשתיות תקשורת ובמערכות בפריסה ארצית, ופיתוח מכשירים קטנים וניידים לא היה ב-DNA שלה. כשתכננו ג'ואל אנגל וחברי קבוצתו את המערכת הסלולרית, הם יצרו מנקודת הנחה שהמכשירים שבהם השתמשו הלקוחות יהיו טלפונים המותקנים בכלי רכב. אחרי הכל, זה היה מצב העניינים ב-20 השנים האחרונות. קופר, לעומת זאת, ידע שהלקוחות צמאים לתקשורת ניידת מסוג אחר. תקשורת אישית, טלפון שאפשר להחזיק ביד, ללכת איתו ברחוב ולקחת אותו למשרד. ציטוט. שמענו את זה מאנשים כמו מפקח משטרה בשיקגו שסיפר לנו על בעיה אמיתית שיש לו. השוטרים בשטח היו זקוקים לאמצעי תקשורת מול התחנה, והדרך היחידה שלהם ליצור קשר הייתה מתוך המכונית. אבל האנשים שעליהם הם מגינים נמצאים ברחוב ולא במכונית. הוא שאל אותנו, איך אני יכול לשמור על קשר עם השוטרים שלי ועדיין לאפשר להם להסתובב בין האנשים? שמענו את אותם הדברים מעובדים בשדות תעופה מסוכני נדלן. הבנו שתקשורת אמיתית היא תקשורת ניידת. שים את המכשיר על האדם. סוף ציטוט.
And so we decided at that point that we were going to prove to the world that the time was ready to have real personal communications.
ג'ון מיטשל, מנהלו של קופר, חלק עמו את אותו החזון.
We had to do something really dramatic.
השניים החליטו שהדרך הטובה ביותר לשכנע את ה-FCC, שגם מוטורולה ולא רק AT&T מסוגלת לעמוד באתגר של פיתוח מערכת סלולרית, היא לבנות מערכת אמיתית ופועלת, שתהיה מתקדמת ומשוכללת כל כך, עד שכל מי שיצפה בה בפעולה לא יוכל להתכחש ליכולותיה של מוטורולה.
We were going to show the FCC that Motorola had the technology to build a real personal cellular telephone.
בתחילת 1973, כשהוא מגובה בסמכותו של מיטשל, החליט קופר החלטה נועזת.
I got a call from Marty Cooper and he said, "We have to build a portable telephone."
הוא עצר את כל הפרויקטים האחרים שהחטיבה שלו עבדה עליהם, והורה לכל המהנדסים לעבוד על דבר אחד בלבד. מערכת תקשורת סלולרית וטלפון נייד שאפשר להחזיק ביד.
I said, what's a portable telephone?
He said, if you take the telephone on your desk and cut the wire off, that's a portable phone. And he said, we have 6 weeks to do this. He said, you're kidding.
ריכוז המוחות והמשאבים נשא פרי. בתוך 3 חודשים בלבד, זמן C במונחים של פיתוח מוצרים אלקטרונים, החזיק בידיו מרטין קופר את הדיינטק, הטלפון הסלולרי הנייד הראשון בהיסטוריה. מאזינים צעירים אולי לא היו מזהים כלל שמדובר בטלפון סלולרי. המכשיר היה גדול כמו קופסת נעליים, וכינוי החיבה שלו היה הלבנה. משקלו היה קצת יותר מקילוגרם, וערך לבערך 10 מכשירי אייפון 5. הסוללה הספיקה ל-30 דקות שיחה בלבד, אבל כפי שקופר מרבה לספר ברעיונות שהוא מעניק לתקשורת, זו לא הייתה מגבלה משמעותית, מכיוון שהמכשיר היה כבד כל כך, עד שאף אחד לא הצליח להחזיק אותו צמוד לאוזן לאורך חצי שעה. בשלישי באפריל 1973 כינסה מוטורולה מסיבת עיתונאים בשיקגו כדי להציג בפניהם את הפיתוח המהפכני. מרטין קופר הגאה הוליך את העיתונאים הסקרנים אל המדרכה שלפני הבניין, שלף את הדיינטק ולנגד עיניהם חייג אל משרדו של ג'ואל אנגל, יריבו המקצועי ב-AT&T.
I ought to mention that Joel doesn't remember that at all, and I guess I don't blame him for that. But I called him and I said, Joel, I'm calling you from a cellular phone. But a real cellular phone. A handheld, personal, portable cellular phone. And there was silence at the other end of the line. I suspect he was gritting his teeth. And then he very politely said, well, that's very nice, Marty, thank you. And that was essentially the end of our phone call.
קופר הסתובב ברחובות שיקגו עם העיתונאים ונתן להם לחייג בעצמם למספרי טלפון שבחרו כדי להוכיח להם שמדובר בחיבור אמיתי וישיר לרשת הטלפונים היבשתית ולא בתרמית שיווקית מתוחכמת. מעניין לציין שכבר אז, באותה הדגמה ראשונה של טלפון סלולרי נייד, נתקל קופר בסכנה שאנחנו כבר למדנו להכיר היטב בשנים האחרונות. בזמן שאחז במכשיר והיה שקוע בשיחה, חצה קופר מבלי משים כביש סואן. בדיעבד, הוא מספר, זה היה כנראה הדבר המסוכן ביותר שעשיתי בחיים שלי. ההדגמה הייתה הצלחה מסחרת, והדיווחים בעיתונים היו מלא התפעמות והתלהבות מהפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה החדשה. אבל מוטורולה לא חיפשה את אהדת הציבור. להדגמה הייתה מטרה אחת ואחת בלבד, להרשים את ה-FCC. והיא השיגה את מטרתה. בשנת 1981, אחרי שנים של התלבטויות והתחבטויות, הודיעה הרשות הפדרלית שבחרה בפתרון בסגנון משפט שלמה. תחום התדרים שתכנן ה-FCC להקצות לטובת המערכת הסלולרית יחולק לשניים. חצי מהערוצים תקבל AT&T, ואת החצי השני יקבלו חברות אחרות שיתמודדו במכרזים והגרלות. המשמעות המעשית הייתה שבכל עיר יהיו 2 רשתות סלולריות שיפעלו במקביל והלקוחות יוכלו לבחור ביניהן. שנתיים מאוחר יותר, ב-1983, נחנכה בשיקגו הרשת הסלולרית הראשונה ומוטורולה הוציאה לשוק את הדגם המסחרי הראשון של הדיינטק שלה.
For more than a year, some 1,300 customers of Illinois Bell Telephone Company have taken part in a trial of the Bell System's...
הדור הראשון של הטכנולוגיה הסלולרית כונה AMPS, ראשי תיבות של Advanced Mobile Phone System, והיה מבוסס במידה רבה על עבודתם פורצת הדרך של ג'ואל אנגל וקבוצתו ב-AT&T. כמו כל המצאה חדשנית, גם לתקשורת הסלולרית הצעירה היו מגבלות וחסרונות לרוב. התקשורת בין המכשיר לאנטנות לא הייתה מוצפנת, אפשר היה להזין לשיחות בקלות יחסית. הלקוחות סבלו מניתוקים תכופים, איכות הקול הייתה משובשת לפעמים, והמכשירים היו יקרים להחריד. הדיינטק עלה כ-4,000 דולר, שווה ערך ל-10,000 דולרים בימינו. אף על פי כן, בשנת 1987 כבר היו בארצות הברית קרוב למיליון מנויים. הצלחה כבירה, במיוחד בהשוואה למערכת הטלפונים הניידים במכוניות, שהייתה קיימת מסוף שנות ה-40, ובכל זאת היו לה רק כמה עשרות אלפי מנויים בלבד.
The difference between the amp service and the radio phone I had, there's just no comparison. It's 100% improvement. The service I had before was just terrible. There was static. There were people listening to my conversations, which I didn't like at all. And I could never get a line when I wanted one.
רשתות סלולריות הוקמו במדינות רבות ברחבי העולם, וישראל הייתה מבין החלוצות בתחום.
הלו? בני! בני, טוב שצלצלת. מאיפה אתה מדבר? טלפון ציבורי. שיגעון מצוין.
בשנת 1985, פלאפון תקשורת, חברה שהוקמה כמיזם משותף של מוטורולה ותדירן, פרסה בארץ רשת סלולרית מסוג אמפס. למרות שגם כאן עלות דקת שיחה ומחירי המכשירים הרקיעו שחקים, רבים החלו לרכוש טלפונים ניידים מחברת פלאפון. המותג פלאפון הפך למזוהה כל כך עם תקשורת סלולרית בישראל, עד שכיום המילה פלאפון משמשת רבים כמילה גנרית לטלפון נייד.
תגיד לרוני שימכור את המניות של עתידות נפט. לא, אני לא רואה לשמתי. עתידות נפט, כן, תמכור, אני אמר לך, תקנה את כל המניות. תקנה את המנהה, את הבאר, תקנה. כן, לא השתגעתי. יש פה פלאפון.
ההמצאה הגדולה ביותר מאז הטלפון.
הצלחת הדור הראשון של התקשורת הסלולרית הביאה לכך שהעומס על רשתות הסלולר בכל העולם הלך ועלה בהתמדה, ככל שיותר לקוחות חדשים רכשו טלפונים ניידים. ה-FCC ומקביליו בעולם הקצו תדרים נוספים לטובת הרשתות הסלולריות, אבל לכולם היה ברור שהתרחבות לתדרים חדשים אינה פתרון מעשי לאורך זמן. מספר התדרים הפנויים מוגבל מאוד ביחס לביקוש ההולך וגובר לטלפונים ניידים, ואם מספר בעלי הטלפונים הניידים יזנק פי 100, והתחזיות דיברו על גידול אפילו גדול בהרבה, הדרך היחידה לעמוד בביקוש תהיה לשפר את הטכנולוגיה הקיימת כדי שתוכל להעביר יותר שיחות על אותו מספר ערוצים. אבל העברת מספר שיחות בו זמנית על אותו התדר שקולה להפגנה שבה כל מפגין צועק סיסמה משלו וכולם עולים אחד על דברי האחר. אי אפשר להבין על מה מוחה כל אחד מהם. אז איך אפשר להעביר מספר שיחות טלפון על אותו התדר? בסוף שנות ה-80 החלו קבוצות עבודה משותפות של יצרניות ציוד סלולרי בארצות הברית ובאירופה לעצב תקני תקשורת מתקדמים, הדור השני של הטכנולוגיה הסלולרית. האמריקנים פיתחו תקן בשם CDMA, אך היה זה התקן האירופאי, ה-GSM, Global System for Mobile Communication, שתפס את הבחורה והפך לטכנולוגיה הסלולרית הנפוצה ביותר בעולם. כיוון שה-GSM הוא כה נפוץ, אני אעזר בו כדי להסביר את העיקרון שמאחורי התקשורת הסלולרית המשופרת, אם כי כיום ה-GSM מוחלף בטכנולוגיות חדשות וטובות יותר. הצעד הראשון בדרך להעברת מספר שיחות על אותו הערוץ הוא המרת קולו של המשוחח למידע דיגיטלי, דהיינו הצלילים מומרים לרצף של סיביות בינאריות, 0 ו-1. הדיבור האנושי איטי מאוד ביחס לקצב התקשורת הדיגיטלית בין מחשבים, כך שבזמן שלוקח לי לומר את המשפט הזה, שני מחשבים יוכלו להעביר ביניהם ספרים שלמים. הצעד השני הוא חלוקת זמן השיחה לפלחים והקצאת הפלחים לטלפונים שונים. נניח, לצורך ההסבר, שההפגנה בדוגמה הקודמת מתרחשת בשוויץ. השוויצרים ידועים כחבורה של אנשים מסודרים מאוד, וכל אחד מהמפגינים מקבל 10 שניות לצעוק את הסיסמה שלו מבלי שמישהו אחר מפריע לו. מפגין אחד צועק, משתתק, ואז המפגין הבא מקבל את זכות הדיבור וכן הלאה. כשמגיעים למפגין האחרון, חוזרים אל המפגין הראשון וחוזר חלילה. חלוקת זמן ההפגנה לפלחים של 10 שניות מאפשרת למפגינים לומר את דבריהם מבלי להפריע אחד לשני. אותו הדבר מתרחש ב-GSM. 8 טלפונים ניידים חולקים את אותו התדר, וכל אחד מהם מקבל את זכות השידור למשך 577 מיקרו שניות, או קצת פחות מאלפית שנייה. פרק זמן זה אולי נראה זעום, אבל הוא יותר ממספיק כדי להתמודד עם קצב הדיבור האנושי האיטי, ומשאיר זמן פנוי כדי להעביר גם מידע מסוגים אחרים, כמו דפי אינטרנט, דואר אלקטרוני וכדומה. המשפט האחרון מוליך אותנו אל נקודה חשובה. באופן טבעי, רוב תשומת הלב שלנו מופנית בדרך כלל לטלפונים הניידים עצמם. כמה גדול המסך במכשיר שפיתחה חברה זו, או כמה נפלא ממשק המשתמש של חברה אחרת. קל לשכוח שכל הטלפונים החכמים שלנו, על כל עוצמת העיבוד האדירה שהם מכילים, יהיו כמעט חסרי תועלת אלמלא הטכנולוגיה הסלולרית שמאפשרת העברת נתונים בקצב מהיר. ההתפתחות ההדרגתית של הטכנולוגיה הסלולרית היא זו שדוחפת ומאפשרת את מהפכת הטלפונים הניידים. למשל, רשתות סלולריות מהדור השלישי, שהחליפו את רשתות ה-GSM וכבר נפוצות מאוד כאן בישראל, מאפשרות העברת נתונים בקצב שמאפשר גלישה נוחה באינטרנט, האזנה למוזיקה וצפייה בסרטוני יוטיוב. היכולת הזו היא זו שמדרבנת את הלקוחות לרכוש טלפונים מתקדמים בעלי מסכים גדולים יותר וכדומה. התקדמותה של הטכנולוגיה הסלולרית גם שינתה את אופייה של מהפכת התקשורת הניידת שאנחנו חווים ב-20 השנים האחרונות. בשנים הראשונות עיקר השינוי היה נעוץ בזמינות. כל אחד הפך להיות זמין לטלפון בכל מקום ובכל זמן, והטלפון עצמו הפך מלהיות מזוהה עם מקום, למשל הטלפון במשרד או הטלפון בבית, למזוהה עם אדם מסוים, הטלפון של רן. אך ככל שגדל קצב העברת הנתונים בין המכשיר הנייד והאנטנות הסלולריות, הלך ונדחק מקומו של הטלפון בטלפון הסלולרי. כיום היכולת לשוחח בטלפון היא כמעט זניחה ביחס לאינספור השימושים האחרים שלו, מפייסבוק, דואר אלקטרוני, וואטסאפ, ווייז, אחסון בענן ועוד ועוד. הרעב שלנו, הצרכנים, לתקשורת מהירה יותר ויותר, אינו דוח לרגע. על מהנדסי התקשורת מוטלת המשימה הלא פשוטה של דחיסת יותר ויותר נתונים על גבי אותם התדרים, כמו ילקוט שצריך להכניס לתוכו עוד ועוד ספרים בכל שנה. הטכנולוגיות שנמצאות בפיתוח כיום כדי לעמוד באתגר הזה, נראות כלקוחות מתוך סרטי המדע הבדיוני וראויות בעצמן לפרק שלם. למשל, אנטנות חכמות שמסוגלות למקד את תשומת ליבן לכיוון שבו נמצא הטלפון הנייד ולהתעלם מכל הכיוונים האחרים. או תוכנות בעלות אינטליגנציה מלאכותית שתוכלנה לסנכרן ולתאם מיליארדי אנטנות זהירות שיקיפו אותנו בכל מקום, מהבית ועד המשרד. אם יעמדו המהנדסים באתגר, ונכון להיום יש לנו את כל הסיבות להאמין שהם אכן יעמדו בו, כיצד תשפיע שוב התקשורת האולטרה מהירה על מהפכת הסלולר? האם נגלה שימושים חדשים ומפתיעים לטלפונים הניידים שלנו, שימושים שאיש לא יכול לחזות כיום, כמו האופן שבו שינו אפל והאייפון את עולם הטלפונים החכמים? מי יודע? מה שבטוח, אנחנו נמשיך להיות זמינים בכל מקום ובכל זמן. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית. מיד נמשיך אל פתרון חידת ויקיפדיה ועדכונים נוספים. ראשית, פרסומת קצרה. הפרק בחסות wix.com שמציעה למפתחי ווב סביבת פיתוח מתקדמת בכתובת dev.wix.com. Wix היא אחת החברות המובילות בעולם בפיתוח כלים לבניית אתרים. אתם כולכם מוזמנים לגשת ל-wix.com ולבנות אתר, אבל לא בשביל זה הם נתנו לנו חסות. הם רוצים את המפתחים, אתם מעצבים את אנשי המוצר המעולים שביניכם. ראשית, הם ישמחו אם תבואו לעבוד אצלם. פשוט כנסו לגוגל, הקליקו Jobs את Wix ותראו מה פתוח. אבל יש להם הצעה מעניינת מאוד עבורכם, גם אם אתם לא מחפשים כרגע עבודה. ל-Wix יש סביבת פיתוח מתקדמת לאפליקציות ווב שמאפשרת לכם לבחור כל סביבת בק-אנד שתרצו, פייתון, ג'אווה, PHP וכולי, ולא פחות חשוב, ל-Wix יש גם חנות אפליקציות שבעזרתה יכולים משתמשי Wix לשלב את האפליקציה שלכם באתר שלהם בקלות, כאילו הייתה רכיב אורגני מהאדיטור של האתר. אז למה זה כדאי לכם? פשוט, ל-Wix יש 40 מיליון משתמשים שהם עסקים קטנים, והאפ מרקט שלה צעיר יחסית. להבדיל מחנויות האפליקציות העמוסות בטירוף, שבהם הסיכוי שמישהו ישים לב לאפליקציות שלכם הוא פחות או יותר כמו הסיכוי לזכות בלוטו, בוויקס אפליקציות איכותיות שנבנו היטב פשוט מקבלות קהל. 500 התקנות ביום לאפליקציה בממוצע. יתרה מזאת, 40 מיליון המשתמשים הם עסקים קטנים, לא צרכנים. המשתמשים האלה נוטים לשלם יותר כי הם צריכים את האפליקציה כדי לגרום לאתר שלהם לעבוד. התשלום לרוב תשלום חודשי ולא תשלום חד פעמי, מה שמאפשר לכם גם לבנות עסק ממשי מהאפליקציות שלכם. אז איך עושים את זה? ניגשים ל-dev.wix.com ושם תמצאו את כל האינפורמציה שאתם צריכים. וויקס היא חברה ישראלית עם סניפים ברחבי העולם וגם בסן פרנסיסקו. החבר'ה מוויקס מספרים לי שלעושים היסטוריה יש המון מאזינים בסיליקון ואלי ובאזור המפרץ, אז קודם כל כיף גדול לשמוע את זה, ואני מבטיח שאם אני מגיע לאזור אני אנסה לארגן מפגש מאזינים גם אצלכם. שנית, וויקס מזמינים את מאזיני עושים היסטוריה מאזור סן פרנסיסקו להאקתון שיתקיים בראשון ובשני במרץ, חגיגה של פיתוח אפליקציות וויקס עם פרסים כספיים של אלפי דולרים, אוכל, שתייה והרבה הפתעות. אז פרטים ב-dev.wix.com. באופן אישי אני סקרן לראות את האפליקציה הראשונה בוויקס שפיתח מאזין של עושים היסטוריה. אז בהצלחה ותודה לוויקס.com על תמיכתם בעושים היסטוריה. בחידה הקודמת של מרוץ ויקיפדיה ביקשתי מכם להגיע מהערך על פנסיה אל הערך של Will It Blend, אחד מהקמפיינים הוויראליים המוצלחים ביותר באינטרנט. זה היה אתגר לא פשוט, ולראיה רק שני אנשים הצליחו למצוא את הפתרון, ורק אחד מהם הוא חוקי. השני עושה שימוש בדף קטגוריה של ויקיפדיה, שזה לא נחשב לפי חוקי התחרות. הפתרון של אופיר רוב לוקח אותנו מהערך על פנסיה אל אירלנד. שם חוקקו כמה מהחוקים הקדומים ביותר בעולם שעוסקים בסיוע לקשישים וחולים. כמו תמיד, אף אחד לא מכיר את תרומתה זו של אירלנד להיסטוריה האנושית, אבל אני מניח שרובכם טעמתם את האייריש קופי, קוקטייל של קפה וויסקי. לאייריש קופי סיפור מעניין. הוא הומצא בכפר אירי קטן בשם פוינס. פוינס, על כל 606 תושביו, עלה לגדולה בשנות ה-30 של המאה ה-20 בעקבות מגבלה טכנולוגית. מטוסים לא יכלו עדיין באותם הימים לחצות את האוקיינוס האטלנטי מארצות הברית לאירופה בטיסה רציפה. פוינס שוכן לחופי האוקיינוס האטלנטי במערבה של אירלנד, ולכן הוקם שם שדה תעופה עבור מטוסים ימיים, מטוסים שיכולים לנחות על המים. שם יוכלו המטוסים לעצור ולתדלק. בזמן מלחמת העולם השנייה, הפך הכפר הזעיר לאחד משדות התעופה הגדולים ביותר באירופה, ונוסעים רבים עברו דרכו. הטיסות היו ארוכות ומתישות, הנוסעים היו רטובים ועייפים, והאייריש קופי הומצא, כך מספר את האגדה, כדי לרומם את רוחם. בכל אופן, בתוך קוקטייל יש בדרך כלל רכיב אלכוהולי ורכיב לא אלכוהולי, דרינק מיקסר. מהערך על המיקסר אנחנו מגיעים אל הבלנדר ומשם אל Will It Blend, סדרת פרסומות מבריקה ומשעשעת של חברת בלנדטק. מקים החברה, טום דיקסון, בוחן בכל פעם את גבולות הבלנדר שמשווק את החברה. הוא תחן בו אייפונים, כדורי גולף, מצלמת וידאו ועוד אין ספור מוצרים אחרים. אחת השאלות המעניינות שעלו בעקבות הפרסומות, שאלה עמוקה שנוגעת בסוגיות פילוסופיות מהותיות, היא האם הבלנדר של בלנדטק מסוגל לתכון בלנדר של בלנדטק? שזה קצת כמו לשאול מה יקרה אם צ'אק נוריס ייתן ביתה בסיבוב לצ'אק נוריס. אני לא אומר את זה הרבה בפודקאסט, אבל יש דברים שבני אדם פשוט לא אמורים לדעת. בחידת ויקיפדיה הפעם, אני מבקש מכם להגיע מהערך על טלפון נייד, אל הערך שעוסק במגזין האופנה ווג. כדי לאתגר אתכם עוד יותר, אני דורש שבאחד הערכים בדרך תופיע המילה גמל, קמל. זה לא צריך להיות הערך גמל, רק המילה. נשמע בלתי אפשרי? מה הקשר בין טלפונים סלולריים, גמלים ואופנה? אני מבטיח לכם שיש לפחות מסלול אחד כזה בשלוש קפיצות בלבד. כרגיל, רק ערכים רגילים, בלי דפי קטגוריות או תאריכים. בהצלחה לרצים. תחרות עיצוב סטיקר לעושים היסטוריה עדיין פתוחה למתמודדים ולעיצובים. אני מזכיר, אתם תשלחו אליי סטיקר למכוניות שעיצבתם, ואני אדאג לשלוח אותו למאזינים רבים ככל האפשר. פרט לפרס שיקבל המעצב הזוכה, אני בטוח שתהנו לראות את היצירה שלכם מתנוססת על הרכב שלפניכם, בזמן שאתם מאזינים לאחד מפרקי התוכנית. לא לשכוח להכניס לסטיקר את כתובת האתר www.ranlevi.co.il. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן באמצעות רכישת אחד מספריי או מוצרים אחרים בחנות התוכנית. בשבועות האחרונים אני מנסה רעיון חדש, להפוך את החנות של עושים היסטוריה למוקד של מוצרים שמתאימים עבור מאזיני פודקאסטים כמוני וכמותכם. הסנוניות הראשונות בכיוון הזה הן אוזניות אוויר חלולות, אוזניות שמוליכות את הצלילים אל האוזניים באמצעות צינוריות אוויר, כמו בסטטוסקופ רפואי. בניגוד לאוזניות רגילות, האוזניות החלולות לא מוליכות קרינה אלקטרומגנטית, ולכן הן מתאימות במיוחד להזנה של שעות ארוכות באמצעות טלפונים סלולריים. למען הסר ספק, אני לא חושב שקרינה מטלפונים סלולריים מסוכנת בשימוש רגיל, אבל ההזנה לפודקאסטים ולמוזיקה באוזניות במשך שעות ארוכות כל יום היא לא שימוש רגיל. אני לא חושב שמישהו נהנה מהמחשבה על חשיפה כל כך ארוכה לקרינה שנפלטת מהטלפון. בכל אופן, בחנות תמצאו אוזניות חלולות חוטיות ואוזניות מבוססות בלוטוס. אני כבר הספקתי בעצמי לבדוק את האוזניות החוטיות במשך שבוע שלם, וכתבתי בדף המוצר את ההתרשמות שלי מהן, כולל יתרונות וחסרונות, ואני מזמין אתכם לעשות את אותו הדבר. כמובן, אם יש לכם רעיונות או הצעות למוצרים נוספים שאולי יתאימו למאזיני פודקאסטים, למשל דברים שראיתם בחול וקשה להשיג בארץ, אני אשמח מאוד לשמוע מכם. בקיצור, בקרו בחנות באתר כדי לקרוא עוד על האוזניות החלולות. www.ranlevi.co.il זהו, אנחנו נשתמע בעוד 3 שבועות. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.